ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויתר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. האיש הזה, כפי שחז"ל אמרו, זה השר של עשיו. ויער כי לא יכול לו ויגע בכף לאכול. ותקע כף יח יעקב ויערקו עמו. מה הוא מרוויח בנגיעה הזאת? שהוא נוגע בכף יריחו. מה יש למלאך הנגיעה הזאת בכף יריחו? הוא הצליח להחדיר טומאה ביעקב. הוא מנסה להכניע את יעקב לגמרי עם הטומאה שלו, וזה הוא לא מצליח, לא יכול לו. אבל הוא מצליח להחדיר איזושהי טומאה בכף יריחו. הוא כבר לא איש תם ובעל מום, הוא צולע עד יריחו, כמו שהתורה אומרת. אמנם זה לא עונה הרבה זמן. ויזרקו השמש על הדרש הזה, יתרפא מצלת, ויבוא יעקב שכם, שלם ירשכם, והשלם שעברי לגמרי מהצליעה שלו. אבל מה בכל זאת נשאר טומאה בכף יריחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גדעון אשר על כף הירך, כי נגע בכף יריחו יעקב, וגדעון אשר רומז על הטומאה, לכן אסור לבני ישראל לאכול את זה. מה הכוונה נגע בכף יריחו? שביוצאי ירח יעקב יש טומאה. יעקב עצמי נשאר שלם, ישתם, מוציאו, חגוקה בכיסוי הכבוד. ביוצאי ירח יעקב יש לפעמים טומאה, יש חסרון נוסף, לא כולם שלמים. זה מה שמרוויח המלאך, הגיעה הזאת. בפרשה ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא מלך ראובן, אומר רש"י, עד שלא אצל יצחק אביו אלו כל אלי. המעשה של ראובן היה לפני שיעקב נפגש חזרה עם יצחק אביו. מה הייתה משמע רש"י? רש"י מדייק את זה בתורה, אז מה התורה משויה? אנחנו רואים לפי סדר הפסוקים וזה קרה לפני שיעקב חוזר אל אביו. גם התורה צריכה להדגיש כאן, שעד שלא בא יעקב אצל אביו, הוא כל אלה. אלא לרמוד שהכישלונות, שעד הכישלון של ראובן, הם עד שיעקב חוזר אל יצחק אביו. הם במשך אותה גלות ארוכה, גלות אדום. מעשי אבות רומזים על מעשי בנים, כפי שהרמב"ן מסביר, שמעשי אבות הם בקצרה תולדות עם ישראל. הסיבוב הראשון של תולדות עם ישראל מתחיל מהירידה של אברהם אבינו למצרים, מה שרומז על גלות מצרים, ונגמר בפגישה של יעקב עם עשיו וכל זה עד החזרה עם יצחק אביו. וסוף גלות אדום, זה רומז על הגאולה, שם נגמר הלילה הגדול. אחר כך מתחיל הסיבוב הארוך מבחירת יוסף, הסיפור הארוך של ירידת ישראל במצרים, שאנחנו בעזרת השם בשלב סופי של גלות אדום וכבר ערב הגאולה. רש"י אומר שעד שלא בא אצל אביו או כל אלה, שכישלון של ראובן לפני שיעקב נפגש עם אביו, כי פגישת יעקב עם אביו זה כבר עומד על קץ הגלות, אז הוא כבר כולו יום, אין כבר לילה, זה כבר עלה השחר הסופי, אין יותר לילה של גלות. אבל עד אז ייתכן כישלון כמו הכישלון שהוא, ולא אחר כך. כן, יעקב אבינו לישב בשלווה, וברוך הוא לא הסכים. לא להם לצדיקים שמתוקן להם בעולם הבא, מה שמבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. מה הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו שיש סבל של בא באדם הזה. חוץ מזה, לפי האמת, באמת, כן קצת יושב בשלווה. מאז שחזר אל אביו, עד מכירת יוסף, יש כמה שנים, לא הרבה שנים, אבל כמה שנים יש. כשיעקב חזר אל אביו, הוא בן 109, וכשיוסף נמכר מצרים, הוא בן 116, אז יש כמה שנים בין החזרה של אביו ובין מכירת יוסף. הכוונה שהן לא נכתבות בתורה, לא כתוב בתורה מה קרה בשנים האלה. למה? כי השנים האלה הם רומזות על איך יהיה העולם בימות המשיח. והקדוש ברוך הוא לא הסכים לכתוב בתורה איך יהיה העולם בימות המשיח. זה כמו שאחר כך יעקב מבקש לגלות לבניו את הקץ ונסתם ממנו. הקדוש ברוך הוא לא מסכים שזה יהיה כתוב בתורה מפורש. עד אם את המשיך הקדוש ברוך הוא רומז בתורה דרך כל התלאות של האבות, אז יעקב נעשה. איך יעלה בימות המשיך הקדוש ברוך הוא לא מסכים לכתוב בתורה? אבל עד אז המסע של יעקב אבינו, הקלקולים בבני יעקב, כל הקלקולים שיש לזה במשך הדורות, צדוקים, בדוסים, קראים, משכילים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, כל הקלקולים האלה הם מהנגיעה שהמלאך נגע בכף יד יעקב. מתייוונים, כל מתוך אותה נגיעה שהמלאך נגע בכף יד יעקב. לכן יש אישלמות בבני יעקב. כל זה ייעלם כשיעקב ייפגש עם יצחק, כשתבוא הגאולה השלמה. ומעבד כזה גם בימי חשמונאים, ומתחיל מהמתייבנים, לא מהיוונים, אלא מהמתייבנים שמנסים להכריח את ישראל וללכת בדרך היוון, ולבטל את עבודת המקדש, שתהיה עבודה לאלילי יוון וכן הלאה. אחר כך הצבא היווני בא לעזרתם, אבל תחילת המאבק מתחיל מהמתייוונים, מהקלקול של ירח יעקב. יש מתייוונים שרוצים שישראל ילכו בדרך היוון. ההרוג הראשון של מתניהו זה גם כן המתייוון שרוצה להתחיל מעבודה זו, כי המלחמה היא קודם כל נגד המתייבנים. הצבא היווני בא לעזרתם, וצריך להילחם גם בצבא היווני. היוונים, יש גם פילים, יש כל מיני דברים, אבל המאבק הפנימי הוא נגד המתייבנים. המאבק עם המתייבנים אולי לא מתחיל עוד מהמתייבנים, אלא עוד מלפני המתייבנים. מלאכי מנבא בתחילת בית שני, אהבתי אתכם אמר השם ואמרתם במה אהבתנו, ואחר כך הוא ממשיך לאורך כל הנבואה שלו, הוא אומר דברים ואומר ואמרתם, שישראל שואלים על הדברים שהוא אומר, והם מקבלים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך, במורכם שלך השם מגואל ונבוא נבלי אוסלו, ואמרתם מיני מטלה והפסתם אותו, ואתם גזול ואת הפסח ואת החולה, שבמקום להדר בקורבנות ישראל ועם קורבנות גרועים למזבח ופסולים למזבח. לקראת סוף הנבואה של מלאכי אומר, אמרתם שם עבוד אלוקים, הוגעתם השם בדבריכם ואמרתם במה הוגענו, אמרתם שם עבוד אלוקים. כנראה שאין הכוונה שהייתה מפלגה שהכריזה שם עבוד אלוקים חסו שם. אבל אני מדבר משהו בלב שלהם, שבלב שלהם יש איזו הרגשה של שם עבוד אלוקים, שאין תועלת בעבודת המקדש ובעבודת התורה בכלל, אין תועלת, הם לא מרגישים את התועלת הגדולה בעבודת השם. וזה גורם אחר עכשיו גם מתייבנים. היות ואין יופי בעבודת המקדש, ובעצם גזול ואת הפסח ואת החולה, אז מישהו מחפש את היופי, מחפש את לילי יוון, שם יש יופי שהם אצלם היופי תופס עניין גדול אצל היוונים. מישהו מחפש יופי, הולך אל לילי יוון. צדוק ובייטוס הם התוצר גם כן של התקופה הזאת. חזר אמרו שמה הייתה הטעות של צדוק ובייטוס? אנטיגנוס ישוך או דרש, הדיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא העבדים משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אבל היו לו שני תלמידים בלתי הגונים, צדוק ובייטוס, הם פרשו כאילו, כאילו אנטיגנוס ישוך אומר שאין פרס, שאין חס ושם שכר ועונש. ושחלילה לדין ולדיין, וכך הם פרשו. הם לא שאלו את עצמם, כן, למה הרב שלהם ראש הסנהדרין, צדיק וחסיד והכל, הם מצאו מקום לטעות, שחס ושם הרב שלהם כופר בשכר ועונש. הם בונים על שיטה שלא צריך דמין בשכר ועונש. זה המתייבנים. אמנם בחז"ל אנחנו מוצאים שהפסוקים כן טוענים, הם בונים על פסוקים, מתווכחים בחז"ל על פסוקים, אז מסביר בעל הדורות הראשונים שזה אותם המתייוונים, אלא לפני ניצחון בית חשמונאי, כשיד יוון הייתה אל העליונה, אז הם ראו לטוב להיות מתייוונים, זה ייתן להם עולם הזה, בעולם הבא הם לא מאמינים. בעולם הזה, לדעתם, נמצאו אצל היוונים. אחרי שברוך השם יד חשמונאי על העליונה, אז זה כבר לא באופנה להיות מתייוון. אז הם מתחילים להיות כאילו מאמינים בתורה שבכתב, ורק לחלוק על החכמים על התורה שבעל פה. אז אנחנו פוגשים אותם בתור צדוקים ובייטוסים, ואחר כך בסוף בית שני, כשיד רומי על העליונה, אז הם שוב מפלגת השלום עם רומי. הם עקביים, הם לא שינו את האדם, הם עקביים. טוב להיות עם השליט, אם השליט הוא יוון, אז צריך להיות עם היוונים, השליט הוא חשמונאי, אז להשתלט על בית חשמונאי, אם השליט הוא רומי, אז צריך להתחבר עם רומי. שיטתם כל הזמן, שרז שם לדין ולדיין, רק מה שטוב בעולם הזה זה צריך לעשות. בעולם הזה טוב להתחבר עם השלטונות. ידיעו וחבריו, הם הבינו שלא טוב להתחבר עם השלטונות, כשהשלטונות פועלים נגד התורה, צריך לפעול נגד השלטונות. זאת אומרת שהשלטונות לא פועלים נגד התורה. לא היה מרד, החשמונים לא מרדו, לא מרדו בשביל עצמאות לאומית או משהו כזה. אבל ברגע שהשלטונות מפריעים לקיום התורה, קיום עבודת המקדש ולימוד תורה, ברית מילה ושאר הגזרות של היוונים, אז החשמונים מרדו, נלחמו על קדושת התורה, קדושת עם ישראל. ברוך השם, אם החשמונים ניצחו, באו חזר ותקנו עד לקראת נרות, 8 ימים. ככה לנצח, ותקנו כאן תקנה של, שלא מצינו בכל התורה כולה, שיש בכל התורה עניין של ידור מצווה, זה ידוע לנו. אבל בחנוכה תקנו מאדרין ומאדרין מן המאדרין. ברוך השם, כל ישראל נוהגים כאן כמאדרין מן המאדרין. ברוך את הרמב״ם ותעשות איך למדרין ולמדרין, אבל כולם מודים שכל ישראל נוהגים מהדרין מן המדרין. למה כאן עשו מהדרין ומדרין מן המדרין, מה שלא עשו במצוות אחרות הרבה יותר חמורות? סוף סוף הדלקת נרות חנוכה, בסך הכל מצוות הרבנן דרך הבנס. יש מצוות חמורות, דאורייתא. ולא אמרו ידור מצווה על שליש בסדר, אבל לא אמרו שיש מהדרין ומהדרין מן המהדרין. כאן בחיים בכל ישראל פתאום מהדרין מן המהדרין. גם זה, אני חושב מהסיבה הזאת מפני שהכישלון בהתחלה היה שהיה חסר הדר בעבודת בית המקדש, ולכן אנשים נמשכו אל היוונים. אז התיקון הוא שיהיה דווקא הידור אצלנו, אמנם לא הידור ביופי כמו היוונים, אבל הידור בהודעה להשם, מהדרין ומהדרין ומהדרין. באמת יש גם הידור ביופי בחנוכה, אבל זה לפי הכלל הרגיל, שלא צריך יותר משליש להוציא על הידור ביופי. המדרין והמדרין והמדרין זה הרבה יותר משליש. בעיקר הדין היינו יכולים לצאת עם 8 נרות ב8 ימי חנוכה, ובגלל מדרין והמדרין אנחנו צריכים 36 נרות בחנוכה, ועוד עם כל אחד מפני הבית, כמו שהאשכנזים מדליקים, אז 36 כפול מספר בני הבית. זה הידור בכמות, באיכות של הודעה על הנס, וזה עשו אפילו יותר משליש, אבל הודעה ביופי, הידור מצווה זה צריך להיות עד שליש. מה זה עד שליש? אם יש לו חנוכיה מפח וחנוכיה מחומר אחר שיהיה קצר יותר, אז עד שליש כדאי להוציא בשביל חנוכיה יפה יותר. ההידור למשל שהרבה נוהגים להדליק דווקא בשמן זית זה הרבה יותר משליש. אני חושב שזה מעיקר הדין לא חייבים. נוהגים לעשות את זה להדליק בשמן זית. במקרה הדין יוצאים גם בנרות שעבה, או גם מי שסובר שבנרות שעבה לא יוצאים, אז לא צריך דווקא שמן זית, גם שמן גרוע יותר, גם כן יוצאים בו. אבל ישראל אוהבים את המצוות, אז רבים מדליקים בשמן זית. וזה כבר לא חייבים יותר משליש, הידור הזה. אבל הידור של מספר הנרות, דערות שלא רק אני ניצלתי מכד היוונים, אלא כל בני ביתי ניצלו מידי היוונים, ולא יום אחד, אלא הנס היה מוסיף והולך, אז זה כבר לא חייבו אותנו. וכל הזמן חזר תקנו שהם מאזרים מן המאזרים להראות את ההדר שאנחנו רוכשים ביום מצוות. המצוות לא בזויות עלינו חס ושלום, אלא הם חיינו ואורך ימינו. אנחנו נותנים בחנוכה, על הניסים מסר את הגיבורים ביד חלשים. בחסר צרנו זכרנו לברכה, היה פה חיים ילדים, המכבים היו גיבורים או חלשים? הם אמרו גיבורים, אז הם אמרו לא נכון, אנחנו אומרים בתפילה, מסר את הגיבורים ביד חלשים, שהמכבים היו חלשים. וזה נכון, יהודה וחבריו לא למדו בשום בית ספר לפיקוד ומטה, ולא אמרו שום הכשרה צבאית אצל היוונים, אצל חינוך גופני, הם ישבו ולמדו תורה, וכשיש צורך נלחמו ביוונים. מבחינה זו צודק רבי חזקאל צרנו. אבל בכל זאת אני רוצה לומר במחילת פרוטות שיש עוד פירוש למסר את הגיבורים ביד חלשים, שהחלשים האלה זה לא המכבים. המכבים היו המקבטטיס של הניצחון על היוונים. החלשים הם זה כל אותם היהודים שמסרו נפשם על קדושת השם, שנהרגו על מילה ועל שבת ועל שאר הדברים. הם החלשים שאיתם שברו, נשברה יוון, בזכותם הקדוש ברוך הוא נתן את ניצחון. דולי אלה לא היה ניצחון לחשמונאים, מפני שהיו עם ישראל שנהרגו על קידוש השם, שמסרו את נפשם על המצוות בימי גזירות היוונים, זה שבר את כוחם של היוונים, לכן ניצחו. בדור האחרון, אתם ברוך השם נולדתם אחרי זה, אבל אני, בדור שלי זה עוד היה, היו שתי מלכויות אדירות שרדפו את ישראל, הגרמנים עם השמם, וגם הרוסים רדפו שומרי מצוות, שתיהם נפלו. שתי השיטות נפלו, אבל יש הבדל. לנצח את גרמניה לקח המון קורבנות אדם, לא רק מצד עם ישראל, וגם מצד אומות העולם. היו נהרגו אנגלים ואמריקאים ורוסים וצרפתים ועוד עמים במלחמה נגד הגרמנים. למעשה את הקומוניזם ניצחו כמעט בלי שפיכות דמים. היה מעט מאוד שפיכות דמים בשבירת הקומוניזם. מי ניצח את הקומוניזם? ואני ידעתי כל אלה שמסרו נפשם על קידוש השם ברוסיה, שלימדו תורה למרות שהקומוניסטים אסרו ללמד תורה, ששמרו שבת למרות הרדיפות של הקומוניסטים שעשו מצוות אחרות, מעלו את הבנים למרות שזה היה אסור, איסור חמור ברוסיה, למול את הבנים וכן שאר מצוות. הם החדשים שניצחו את הקומוניזם ברוסיה. לכן לא היה צורך במיליוני בני אדם לשבור את הקומוניזם. רבי אמסל ג'וטי דיבר פעם בשבת חנוכה, מה שכתוב בהפטרה של שבת חנוכה, לא בחי ולא בכוח כי אם ברוכי, אמר השם ספות. אם הם רוצים לראות איפה לא בחי ולא בכוח כי אם ברוכי, לרוסים יש כך וכך טנקים וספוטניקים ומי יודע כל מיני מכשירים אחרים, ומה הם מפחדים? הם מפחדים מסידור ביד יהודי. אם היה חי עוד כמה שנים היה יכול להוסיף והסידור ניצח את כל הספוטניקים וכל הדברים. הקומוניזם נפל ועם ישראל פורח, ברוך השם. גם ברוסיה אפשר ללמוד תורה, להתפלל וכל מה שצריך. אפשר לדעת, אנחנו מעדיפים שגם יהודי רוסיה להיעלו לארץ ישראל. אבל כל פעמים נפל הקומוניזם שרדף את עם ישראל, את תורת ישראל בחרב, ברוך השם. מאבק נמשך עם שרו של עשיו, אותה מגיעת כף ירח יעקב, גם ברוסיה נגעו בכף ירח יעקב, לא נתנו לשמור תורה ומצוות, וכל זה, ושבור הוא ניצח, יעקב יצא שלם מהמארץ, לא יצא שלם, יש המון התבוללות בין יהודי רוסיה, המון נישואי תערובת בין יהודי רוסיה, אבל בכל זאת, כף ירח יעקב עדיין יכולה להתקיים גם ברוסיה, יש לימוד תורה ברוסיה, יש חזרה בתשובה ברוסיה, יש הרבה יהודים רוסים שכן עלו לארץ ישראל, והתחילו כאן חיי תורה ומצוות בשלימות. אנחנו מבטחים שכף ירח יעקב תבוא על תיקונה, במהרה בימינו יהיה האור השלם, שיעקב אבינו חוזר אל אביו, שחוזר התורה השלמה לארץ ישראל, כל עם ישראל יחזור להיות מקיים תורה ומצוות, לא יהיו חילונים וקונסרבטיבים ורפורמים, רק יהיו שומרי תורה ומצוות, ויבנה בית המקדש ויחזרו הקורבנות. נזכה לראות כמו שראינו פעם, נזכה שוב לראות חנוכת הבית במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.